חי, המהדורה המרכזית. עם אבי נמרן. ערב במהדורה המרכזית, קבינט הקורונה מתכנס בשעה זו ודן בסוגיית עוצר לילי וגם בהקלות. במל"ל הציגו את החלופות, ראש הממשלה אומר כי צריך להדק את ההגבלות, אבל לא יהיה עוצר לילי בכל הארץ. על פי ההנחיות או הגבלות האפשרויות שמונחות בפני הקבינט לאישור, אולי סגירת המסחר משבע בערב, הגדלת מספר הערים האדומות ועוצר לילי ביישובים כתומים ואדומים. המשטרה אומרת כי אפקטיביות העוצר הלילי נמוכה. הפרויקטור החדש, הפרופסור נחמן אש, אומר כי הכנסות לא מייצרים הרתעה וצריך להשלים את התהליך ולהעלות את הכנסות. עוד מעט נהיה גם עם העניינים הביטחוניים. בעזה מתרצים את הירי אתמול בלילה למרכז הארץ ואומרים זאת הייתה מכת ברק. צהל בודק ואומר כי יש מאחורי הקלעים בקשות רבות מפי גורמים שונים בשם החמאס לנסות ולהרגיע את העניין, והם אומרים כי מדובר בירי שוגג. נדבר על הנתון הזה בהמשך. וגם על ועדת העבודה והרווחה בכנסת שאישרה היום מענק של 5,000 שקלים לחודש לכל מי שיחזור לעבודה. החוק מונח עכשיו על שולחן הכנסת לקריאה שנייה ושלישית. מדובר ב4 עד 4 מענקים חודשיים לכל מי שיחזור לעבודה אחרי שכבר ניצל לפחות 75 ימים של אבטלה. רלוונטי להרבה מאוד אנשים. נרחיב בעניין הזה גם כן, וגם קצת לעניינים הפוליטיים, לפחות ביהדות התורה, מאבק על תיק השיקון. חברי הכנסת הרב פרוש והרב אייכלר שדורשים את התיק בדרך כזו או אחרת מול הסיעה המרכזית בראשות הרב ליצמן, שטוען שהתיק שייך לסיעה, ואפילו גורמים בסביבתו אומרים כי יש מומלץ להיות שר השיקון לא מתוך המפלגה, אדם שאינו שייך ליהדות התורה. הוא משמש היום מנכ״ל משרד השיקון, לקוח גדול בעניין הזה, נביא את הפרטים בהמשך. ובירושלים מתקיימת הלווייתו של הגאון הגדול רבי יהודה הראל, זכר צדיק לברכה, מראשי ישיבת קול יעקב, היה במשך שנים רבות מנהל הישיבה, חתנו של סידנה הבבא סאלי, זכותו תגן עלינו. הוא הושפז לפני מספר שבועות בבית החולים הדסה עין כרם. בשבת מצבו יידרדר אחרי שנדבק מנגיף הקורונה, כאמור הלווייתו עכשיו בירושלים. המהדורה המרכזית בכל חי, עוד עניינים בהמשך המהדורה. עורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום וערב טוב לכם. קבינט הקורונה מכונס עכשיו, ובעצם אם מתחילת השבוע הקבינט ינסה כבר הערב להגיע להזוונות או להסכמות על איזה סוג של מגבלות כדאי ללכת כדי לנסות ולמתן את התחלואה ששוב הולכת ומטפסת. צבי טסלר כתבנו, שלום וערב טוב לך.
שלום וערב טוב.
אז יש כמה וכמה חלופות, מסגר עוצר לילי משבע בערב או סגר רק של המסחר משבע בערב, האם על כל הארץ או רק על יישובים כתומים ואדומים, עוד כל מיני נושאים בשולחן הקבינט. תעשה לנו קצת סדר.
מה שקורה כרגע זה היום הייתה אמורה להיות פעימה שנדחתה ליום שלישי, זאת אומרת היום מקבלים החלטה לגבי פעימה שתיכנס לתוקף ביום שלישי. על פי התוכנית המקורית היו אמורים לפתוח גם את כיתות ה' בבתי ספר היבר וגם י' א' י' ב' בתיכונים, שיוכלו להגיע לבתי הספר לכיתות, בנוסף לפתיחת המסחר בקניונים ובמרכזי הביג. בינתיים ה-R עולה, מקדם ההדבקה עולה, הוא מגיע ל-1 היום, אגב גם מקדם ההדבקה בציבור החרדי, וסביב הנתונים הללו שמטרידים מאוד, מעבר ליעד שקבעו, ברור שאם יפתחו עוד, המקדם הדבקה יעלה עוד, והתחלולה תעלה עוד, ואז עלולים לאבד שליטה. ולכן מנסים למצוא פתרון שמצד אחד כן יאפשר חזרה חלקית לפחות של שגרה, אם זה בבתי הספר, ואם זה במרכזי הביג, עוד לא בקניונים, אבל אומר ראש הממשלה, אם אנחנו פותחים מצד אחד, צריך לסגור מצד שני, כדי לא לאבד שליטה, והזכרת כמה חלופות שיכול להיות שיהיו במקביל ויפוצלו. זאת אומרת, בכל הארץ מדובר על סגירת המסחר החל מהשעה 19:00, גם בחנויות הרחוב שהותרו לפתיחה, יסגרו 19:00, זו אופציה שעדיין אין הסכמה לגביה. בנוסף לכך, בערים הכתומות והאדומות, שזה בעיקר במגזר הערבי כרגע, וכמובן כל מי שיעמוד בקריטריונים של עיר כתומה ואדומה, יהיה סוג של סגר לילי בערב, כדי למנוע התקהלויות באופן כללי, והערים האדומות, שהאדומות הבוהקות, איפה שיש סגרים, יהיו יותר סגרים, אבל הסגרים יותר משמעותיים ממה שיש עכשיו, כדי לנסות לבלום את התפרצויות התחלואה במקומות שבהם יש תחלואה גבוהה.
אוקיי, צבי טסלר, תודה רבה לך, ואנחנו עוקבים אחרי דיוני הקבינט, אם הם יסתיימו בה, לפחות בשעתיים הקרובות, אנחנו נעדכן את המאזינים על ההחלטות שהתקבלו, תודה רבה לך. עכשיו אנחנו עם חבר כנסת בצלאל סמוטריץ' מהבית היהודי, שלום וערב טוב.
שלום ערב טוב.
לפני שנדבר על ענייני גיור, בגץ שבדרך בנושא הזה, באמת כמה מילים, גם, אתה יודע, אפילו עם רקע פוליטי, כי אנחנו שומעים אמירות יוצאות דופן של ראש הממשלה על השר ביטחון לשעבר נפתלי בנט, ובכלל המתח ביניכם לבין הליכוד כל יום ככה נדמה שובר שיאים.
טוב, אני לא כך אוהב את זה, אבי, את הרכילות הזאת, מוציאים הקלטות משיחות אישיות של אנשים, צריך לזכור אחרי האמירות האלה, כבר נפתלי היה שר ביטחון וכו', אני מעדיף תמיד להישאר במישור הענייני, יש לנו ביקורת מאוד מאוד קשה על ראש הממשלה, אבל הממשלה הזאת על איך היא מתנהלת במגוון רחב של נושאים, כמובן בראשה משבר הקורונה, גם בהקשר הבריאותי, גם בהקשר הכלכלי, גם בהקשרים החינוכיים והחברתיים. שם אני מעדיף להישאר, נדמה לי שהאמון הגדול שהציבור רוכש לנו נשען בין היתר, על זה שאנחנו משתדלים מאוד להיות ענייניים, לדון בנושאים לגופם, פחות להתעסק בפיקנטריה, גם אם קצת נחמדה. הבעיה הכי קטנה שלי עם נתניהו זה שהוא התבטא בצורה לא יפה כלפי השר בנט או חבר הכנסת בנט נכון להיום, איזושהי שיחה אישית, זאת באמת הבעיה הקטנה ועליה אני מוכן להבליג. יש לי בעיות הרבה הרבה יותר קשות, אני חושב שהממשלה הזאת היא ממשלה רעה, היא לא מצליחה להעביר תקציב והיא מנהלת רע מאוד את המשבר הזה, התוצאות הן תוצאות רעות והיא לא מסוגלת לתפקד כיוון שהיא עסוקה בעיקר במריבות וסכסוכים אישיים. זה מטריד אותי, ונדמה לי שאת רוב אזרחי ישראל הרבה יותר, שוב, ממילה יפה יותר או פחות, שראש הממשלה אמר למישהו בשוחה פרטית, והוא דלפה, גם זה ארור מכה ראו בסתר, צריך לדעת להוציא הקלטות שאנשים מקלטים, אני לא יודע.
אגב, בלי קשר, הייתה פעם יוזמה לקדם איזושהי הצעת חוק לאסור שימוש בהקלטות מתוך שיחות של אנשים, בלי איזשהם פרמטרים, כמו אישור שופט או משהו כזה, זוכר שדיברו על זה בזמנו?
כן, נדמה לי שאחרי שהוקלטו הודלפה, אותה הקלטה של בנו של ראש הממשלה ברכב, שהקליט הנהג או המאבטח, יהיו דיונים. שוב, כאן אני באמת לא יודע לומר לך מי יוציא, איך יצא, למה יצא, אבל אם מישהו הוציא
את זה מכוונת,
אז על זה אנחנו אומרים, ברור מכה ראו בסתר ואמר כולם, אמן, נדמה לי שזה לא ראוי, אבל שוב, באמת, 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 ואני משוכנע שאני מייצג בעניין הזה גם את בנט עצמו, זה הדבר שהכי פחות מטריד אותנו בהתנהלות של ראש הממשלה.
טוב, כן, ההתנהלות שמתרדה אתכם זה כל אז בעיקר סביב הקורונה, התקציב, כן, הנחיות כאלה או אחרות, או
לא, זה לא רק, לא רק. התיקון מערכת המשפט שלא מתבצע, ועוד ועוד ועוד. בסופו של דבר, אני לא רואה את הממשלה הזאת מתפקדת.
אז אני אומר, חוץ מקורונה ותקציב, כל שאר הנושאים הם נושאים שלא תוקנו גם כשהייתם חברים בממשלה, וכל פעם אתה יודע שהייתה מפלגה אחרת שמנעה את הדבר הזה.
אבל יש נציגות מאוד גדולות, בו נתניהו מינה את אבי ניסן קורן להיות שר משפטים, אף אחד לא הכריח אותו לעשות את זה, אז למנות אותו לשר משפטים, ואז להגיד אני לא יכול, זאת חוכמה מאוד מאוד קטנה, ועוד, אני לא רואה את הליכוד עומד על שלו, אני לא רואה אותו, אני גם לא רואה את המפלגות החרדיות, בוא תכף נגיע לנושא הגיור, זה אירוע היסטורי, לא פחות, באמת, אבי, יש מעט מאוד נושאים שאפשר לבוא ולומר שאנחנו ממש בצומת דרכים היסטורי שתשפיע על
אז עוד דקה נגיע באמת אז
ודורות קדימה.
כן. לפני שנגיע למפלגות החרדיות, לא, סליחה, לנושא הגיור, אני כן רוצה לדבר איתך רגע על המפלגות החרדיות, כי מדי שבוע ככה ואני עוקב, אתה שולח מכתב למישהו, מעלה נושא, מטריע בפני איזושהי סוגיה, ובצדק, דברים שקדושים ועיקרים לעם ישראל, ואתה כיהודי שומר תורה ומצוות, בלי קשר אם אתה באופוזיציה או קואליציה, מטריע בשער, ומפנה את כולם לכל מיני מקומות מסוכנים, ואומר להם רגע לפני, שימו לב. מצד שני, אתה יודע, המפלגות החרדיות מתמודדות, עם בעיות תקציב, עם בעיות קורונה שקשורות למגזר החרדי, עם הסתה נגד החרדים, עם חוק הגיוס שעכשיו כחול לבן מנופפים בו, עם בגצים על הרבנות, על ימין ועל שמאל בכל יומיים, עם בעיות עזוב של האזרחים, אתה יודע, פניות ציבור בכמויות הזויות לכל חבר כנסת חרדי בתקופה הזו. אז גם אם יש ביקורת, אתה יודע, אתה מצליח להבין פחות או יותר מי כמוך אמור להבין בעצם את ההתנהלות ואת הסדר יום.
אבל לא נעים לי לומר, אתה יודע, יש משהו קצת לא נעים בפוזיציה הזאת של מי שעומד בחוץ וצועק, אבל אני עונה שתי תשובות, א', הם לא מתמודדות, אתה אומר הם מתמודדות, אם הם היו מתמודדות, לא היינו נמצאים במצב הזה, יש הסתה נגד הציבור החרדי, יש אלימות של המשטרה נגד הציבור החרדי, יש חוסר התחשבות מוחלט בעולם הערכים של הציבור הדתי, לא רק החרדי, וכל מה שנוגע למשבר הקורונה, זה לא
יאמרו לך מפלגות החרדיות, תאר לך מה היה אם לא היינו עושים את המקסימום שאנחנו יכולים.
רק רגע, לא נכון, בוא הייתי שם, אני יודע בדיוק מה אפשר לעשות כשרוצים, אני גם יודע מה, כן, כשהחרדים מחליטים להתעקש על משהו, הם יודעים, הנה תראה כך את נושא הכנסות, כשהחליטו שיש משהו שעליו מטפסים על בריקדות, אז הם יודעים להשיג אותו, ואם על דברים אחרים לא מטפסים על בריקדות, כנראה שלא מספיק רוצים להשיג, כן, כאשר חבר הכנסת פינדרוס העלה את הוועדת חקירה לאלימות המשטרה נגד החרדים, אז אמרתי שזה בלוף, כן, הוא מעלה והוא יודע שהקואליציה תפיל, אם גפני יודע שהוא סוגר את ועדת הכספים עד שלא תקום ועדה כזאת, אז תקום ועדה כזאת, יש מלופים, יש כלים פוליטיים, כשרוצים להשתמש בהם משתמשים. אני רק רוצה להגיד לך ממה נפשך, אם החרדים היו את העניינים, איך נאמר, הספציפיים של הציבור החרדי מצליחים לטפל בהם, בנושא הקורונה, גם בהגבלות, תפילות וחגים ולימוד תורה וכו' וכו', ניחא. אבל את זה, עכשיו, אם את זה הם לא מצליחים, כן, את העבודה הזאת הם לא מצליחים לעשות. אז אם היו אומרים, תשמע, אנחנו לא מצליחים, אבל לפחות בדברים הגדולים, אנחנו שומרים על משמרת הקודש. אנחנו דואגים שלא יפרצו פרצות בקרם ישראל, ועל זה שווה לנו להיות בקואליציה, גם אם הציבור שלנו סובל. הייתי אומר, אני יכול להבין. אבל שגם זה לא קורה, וגם זה לא קורה, אתה מדבר על בגצים על הרבנות, מה, חוק הכשרות הגיע? יש הרי תיקון לחוק הנאה בכשרות, בגץ הולך באמת לפתוח את כל נושא הכשרות, לבטל לחלוטין את המונופול של הרבנות בנושא הכשרות. עכשיו צריך להבין, המונופול הזה גורם לזה, אגב, לנו כיהודים דתיים וחרדים, לא תהיה בעיה. אנחנו מודעים, אנחנו תמיד נדע איזה גופי כשרות הם טובים, ואפשר לסמוך עליהם ואיזה לא. אבל רוב מוחלט של הציבור הישראלי היום במדינת ישראל אוכל כשר, כי יש מערכת ממלכתית של כשרות. את הדבר הזה בג"ץ הולך לבטל, והרפורמים יוכלו להוציא תעודות כשרות, וכל אחד יוכל להוציא תעודות כשרות, ואף אחד לא ידע איזה תעודת כשרות היא נכונה, ואיזה היא לא נכונה, ויהודים שרוצים לאכול כשר, אבל לא יודעים כמונו, כן? הם יכשלו בלאכול מאכלים לא כשרים, בחסות בג"ץ. הדבר הזה צריך להיות מתוקן מזמן, יש את רפורמת משגיח מושגח, לא מקדמים את זה. ושוב, בג"ץ כבר הודיע שאם רפורמת משגיח מושגח לא תיכנס לתוקפה, הוא יבטל, והתאריך ממילי, התאריך האחרון שבג"ץ כתב למדינה, כבר עבר, מחכים עכשיו לפסק הדין, סביר מעניין שהוא כבר כתוב, טוב, מחכים לדעות לפרסם אותו.
אוקיי, אני אניח לחברי הכנסת החרדים לענות לך על הרשימה הזו, אבל בוא נדבר באמת על נושא הגיור. אתה שולח הבוקר מכתב לראשי ש"ס ויהדות התורה, לקדם מהר את חוק הגיור, כי זה עניין של שבוע, שבועיים, שלושה.
תיק בדיוק, תיק שמתגלגל כבר לא מעט זמן. והמדינה כדרכה גוררת רגליים ומורחת. ובדיוק כמו שבחוק הגיוס עכשיו בג"ץ אמר הערכה האחרונה עד מרץ, אז פה הוא נתן הערכה האחרונה שמסתיימת בעוד פחות משבוע, נדמה לי, בסוף החודש הלועזי, ב-30 בנובמבר למניינם, המדינה צריכה להגיש הודעה לבג"ץ, ואם עד אז היא לא תודיע איך היא הולכת להגן את מעמדו של הגיור הממלכתי, וממילא האורתודוקסי במדינת ישראל בחוק, המשמעות היא שגם גיורים לא אורתודוקסיים, זאת מילה יפה לגיורים, כן, אשר, כן, נלך בדרך התורה, אשר, כן, כל החיה במה שאיננה תאורה. הגיורים האלה יוקרו, ובג"ץ מבחינתו, כמובן, בציניות, כן, בצדק, הוא אומר, זה שוויון. אז אם תעגנו בחוק ותקבעו שרק יש גיור אחד שמכירים בו, בסדר, כל עוד אתם לא עושים את זה. והעסק הזה נמרח ונמרח ממנו. עכשיו צריך להבין, אם חס וחלילה, ב-30 לנובמבר למניינם, הממשלה תגיש עמדה מגמגמת, יש פסק דין כתוב, אנחנו מדברים על הרכב מורחב של 9 שופטים, זאת אומרת, כולם מבינים את החשיבות של הדבר הזה, וזה יפרוץ פרצה עצומה בקרם ישראל. להכיר היום בגיורים רפורמים במדינת ישראל, ולרשום אותם כיהודים לכל דבר, זה אומר שבעוד דור או שניים או שלושה, אנחנו כבר לא נדע מיהודי ומלא יהודי, וזה יחדי חורבן על העם היהודי. יש הצעת חוק גיור ממלכתי, פשוטה, קלה, דרי וליצמן וגפני צריכים להגיד לנתניהו ולגנץ, חברים יקרים, כן תקציב, לא תקציב, רוטציה, שמה רוטציה, חליפי, שמה חליפי. אם הדבר הזה לא עובר, אם אתם לא מוסרים הודעה לבגץ, שהולכים לחוקק את החוק הזה, ומתחילים לחוקק אותו כדי שבגץ יבין שזה רציני, ולא ייתן את פסק הדין הזה, אנחנו לא יושבים בממשלה הזאת יום אחד. עם כל הכבוד לקורונה, ועם כל הכבוד לכלכלה, ועם כל הכבוד להמון נושאים דחופים ובוערים, ושוב, אני חושב שגם בהם, המפלגות החרדיות רחוקות מלספק את הסחורה, אבל עם כל הכבוד להם, הם כולם צריכים לזוז הצידה מול האיום האסטרטגי הזה על האחדות ועל הקיום של עם ישראל במדינת ישראל. תראו את שיעורי ההתבוללות העצומים שיש לנו בארצות הברית, מה קורה כשנותנים דריסת רגל לרפורמים ביהדות, אוי ואבוי אם הדבר הזה יקרה פה.
אוקיי, טוב, כמה שאלות. אחד, חבר הכנסת מוטריץ', הצגת את הדברים בנימוק, בטוב טעם, ובאמת על גופם של דברים, אף אחד, אני חושב, מהמאזינים שלנו לא חותם, הדבר הזה חשוב. מכתב כזה שלחת גם ליושב ראש המפלגה שלך, נפתלי בנט?
טוב, זה עלה בישיבת סיעה שלנו, אנחנו תומכים בזה, נתמוך בזה גם האופוזיציה.
אתה תתמוך בזה, אבל שמדברים על רפורמים, קונסרבטיביים.
אני אומר לך שגם בנט, סיעת ימינה כולה תתמוך בחוק הגיור הממלכתי, כשהוא יגיע לכנסת, נקודה, קבל את זה כהתחייבות. נושא עלה לדיון אצלנו, אם אתה זוכר, היה סוג של פולמוס לפני איזה חודשיים או שלושה בין חבר הכנסת מתן כהנא לביני.
זוכר, אני זוכר את הפולמוס שעוד היה כבר לפני שלוש שנים.
לא, אבל בין מתן לביני מאוד מכובד, מאוד מעמיק, מאוד ענייני, המסקנה היא חד משמעית במדינת ישראל, חייב להיות מוכר גיור אורתודוקסי בלבד, ממלכתי בלבד, על זה אין ויכוח, סיעת ימינה תתמוך בזה מקצה לקצה, איך אומרים, אם צריך רוב את האצבעות שלנו, אפשר לספור בעניין הזה, אני אומר את זה כהתחי
אוקיי, זה בעניין הזה של חוק הגיור, ואולי מכאן ככה מי שצריך להתעורר בעניין הזה יתעורר, והיה זה באמת שכרך, לפחות שאתה מעורר בנושא הזה. בוא נדבר רגע באופן כללי, הרי באמת שבכל הנושא הזה, כשאתה חבר אופוזיציה ומאתרג את מפלגות הקואליציה, אז אולי יש ביניכם איזושהי חלוקת עבודה, בנט אחראי על הליכוד, אתה על המפלגות החרדיות, אני לא יודע בדיוק איך הסדר ביניכם עובד, אבל אני באמת שואל אותך, אתה יודע, כשאנחנו מדברים עכשיו, יש תקציב ישיבות אולי הכי גדול אי פעם בהיסטוריה. אנשים לומדים תורה, אלפים, עשרות, מאות אלפים לומדים תורה, וזה קורה בדווקא בתמיכת המפלגות החרדיות. מה זה בתמיכה? הרבה מאוד מכספים קואליציונים של המפלגות החרדיות. רשימה מאוד מאוד ארוכה של דברים, אני לא צריך לספר לך מה קורה בוועדות וכולי. אני שואל אותך, האם היום יש בקואליציה הזו, אתה יודע, לא רוצה להגדיר אותך כפרשן, ידידי חבר הכנסת סמוטריץ', אבל האם יש עוד מקום למפלגות החרדיות להרעיש עולמות על עוד כמה דברים? האם הצ'קים שלהם כבר לא מוצו?
קודם כל, השאלה שלך היא טובה, להסתכל על חצי הכוס המלאה, אבל הדברים הטובים זה תמיד טוב. בוא נדאג בעובדות.
לא רק חצי כוס מלאה, אתה יודע, יש גבול כמה אתה יכול...
אבל החרדים, המפלגות החרדיות, שנייה. קודם כל, המפלגות החרדיות, נכון לעכשיו לדעתי, לא מיצו שום דבר, ותכף אני אענה התשובות, כי כל אחד מהדברים שמנית עכשיו הוא פשוט לא נכון. סליחה שאני תכף מדבר על מספרים ועל עובדות. אבל שוב, יש דברים שהם מחוץ לכל חשבון. בסדר? נוסע, אתה יודע, על תקציבים, אז כמו שאתה אומר, זה תמיד איזה איזון כזה, כמה ללחוץ, כמה לא ללחוץ, יש לנו עוד שקים, אין לנו עוד שקים, יגידו שאנחנו סחטנים, ואפשר לדבר על תקציבים וכו'. כשאתה מדבר על נושאים כל כך עקוטים, שהם באמת בנשמת האומה שלנו, והגיורים, וסוגיות של סטטוס קוו, שאחר כך, אתה יודע, אנחנו נזכה על זה עשרות שנים, אנחנו רואים כמה קשה, אחרי שהדברים האלה נפרצים, כמה קשה לתקן אותם אחורה, השבת, והגיורים, והכשרות, וכל נושא נישואים וגירושים כדת משה וישראל והמשפחה, אלה נושאים שאם אנחנו לא נעמוד בהם, זו תהיה בחייה לדורות. זה לא, זה בכלל לא יושב באותה שורה עם כל הפרטים שמנית עכשיו.
אני לא הגורם שיודע מה עומד לפני מה ומה הסדר עדיפויות, כי הכל חשוב, בשביל זה יש רבנים.
אבל תן לי רק לענות לך, שנדבר רגע על הצ'קים. תקציב הישיבות גדל בכנסת ה-20, לא עכשיו. הוא עמד כבר אז על 1.2 מיליארד, תקציב הישיבות לא גדל בשקל אחד בקדנציה הזו.
זה עדיין עומד, למרות שאין תקציב. מה, זה משהו שהוא ככה פלא?
זה מצוין, ולהזכירך על עבדך הנאמן היה חלק בזה, מי שהיה את הרעיון להגדיל ב-11 מיליארד את התקציב הזה היה עבדך הנאמן, ומתוך זה גם תקציב הישיבות, זה רעיון שאני נתתי גם למשרד האוצר וגם מפלגות החרדיות, ואני שמח על זה, ואני שמח שתקציב הישיבות נשאר. אגב, הגיע הזמן שגם נבין, לא עושים לנו טובה. מדינת ישראל לא עושה טובה לציבור החרדי או הדתי כשמתקצבת את הישיבות. הישיבות הן טובה גדולה למדינת ישראל, ובזכות הלימוד התורה...
לגמרי.
שכן, של אותה...
אוקיי, חבר הכנסת סמוטריץ', אם כבר מדברים על תקציבים ועל מוסדות, שאלה אחרונה, אתה חבר ועדת הכספים, וכשאנחנו מדברים על תקציבים של כל מיני מוסדות, למשל, קח את הנושא של המוסדות בחמד, התקציב שהוחזר, כי אתה הפעלת שם לחץ מאוד מאוד כבד, יש גם הרבה מאוד עמודי תורה ציונים דתיים במוכר שאינו רשמי, שהוזנחו עם כל המוכשר.
נכון, זה דוגמה קלאסית. אז תראה, זה לא מדויק עם כל המוכשר, מכיוון שרוב המוכשר נמצא ברשתות, או באל המעיין או ברשת החינוך העצמאי, והוא מכוח אותו חוק שחוקק עוד לפני חוק
היסוד. לא, זה כבר נקרא רשתות, המוכר שאינו רשמי, הסתם הקלאסי, לא. הוא בפני עצמו, אין לו אבא ואמא בכנסת.
או, בדיוק, רגע, אני מסביר. כמותית, רוב מוסדות המוכר שאינו רשמי מאוגדים ברשתות. ולכן הם מסודרים. איפה הבעיה? כל אותם תלמודי תורה, מוכר שאינו רשמי, גם בחינוך החרדי וגם בחינוך הציוני, שהם לא מאוגדים ברשתות ואין להם אבא. והנה, כך דוגמה של תמרוץ וטיפוח, שהאוצר מבטיח כבר חודשים. אנחנו מנהלים על זה קרב בוועדת הכספים, כולל הרב גפני, ולא מצליחים להבקיע. ואפרופו השאלה אם עוד יש שקים או אין שקים, אגב זאת אפליה זועקת לשמיים, לא יכול להיות מצב שתלמיד חילוני או תלמיד שלומד בממלכתי, או אפילו להבדיל תלמיד ערבי או תלמיד שלומד בבתי הכנסת הכנסייתיים, תלמיד נוצרי מקבל את הכסף הזה, אבל תלמיד דתי וחרדי שלומד במוכשר שאיננו מעוגד ברשתות לא מקבל. דברים טריוויאליים, זאת אפליה זועקת לשמיים, ולא מצליחים להסדיר את זה בינתיים. זה עצוב וכואב, וצריך להמשיך לצעוק על זה, 80 מיליון שקלים זה לא הרבה כסף. פעם אחר פעם אחר פעם, וזה בושה וחרפה, זה עוד לא קרה.
תודה רבה לך על הדברים כאן הערב, בהצלחה.
תודה, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נמשיך עם עניין הגיור, הרב יצחק פרץ, לשעבר ראש מערך הגיור, שלום וערב טוב לך.
שלום אבי, ושלום למאזינים.
אז אנחנו מדברים על חוק שכבר כמה וכמה שנים מתגלגל, עד שהגיע אותו בגץ, ואז נהיה יותר לחץ לחוקק את החוק הזה. בוא נחזור אחורה ונספר למאזינים בעצם, מה קרה עם הגיור? עם מה אנחנו מתמודדים?
אנחנו מתמודדים עם מעשה כמעט כל מי שרוצה היום פותח בדין, ומתחילים לגייר. והם מצפים שאולי בעזרת השם, בעוד כמה שנים, הבג"ץ יכשיר את כולם ויכניס את כולם לעם ישראל. ויש המון בתי דינים פרטיים שגם אנשי חוץ שלא מגיע להם, גם אנשים שלא מתגיירים כמו שצריך, וכולם צפים, מחכים לרקע הזה שהבג"ץ יכשיר את זה.
כשאנחנו מדברים על הקושי להכשיר, או לומר, להמשיך את המונופול שיש על הגיורים היום בישראל, שמוחזקים רק בידי הרבנות הראשית, הקושי בהמשכיות נובע כל הזמן מעתירות חוזרות ונשנות. עכשיו, אני שואל אותך אם החוק שמוצע, הוא חוק שסוגר את כל הפרצה הזו, כי הרי למעשה...
החוק של משה ניסים גרוע ביותר.
כן.
מה שמשה ניסים הציע זה דבר הכי, הרס יותר גרוע מה שהיום. מה שדיברו, דיברו עוד בזמן תקופה של מרן, וחד צדיק קדוש וברכה, שדודו רותם והרב עמר ניסו לעשות, אבל דודו רותם סידר את הרב עמר ברגע האחרון, ואז הרב אמר שלא להגיש את החוק הזה. אחר כך הרבנים הראשיים, הרב יצחק יוסף והרב לאו נלחמים כל הזמן לעשות חוק, והבעיה שהקואליציה לא נותנת.
מה החוק הכי טוב צריך לומר?
להכיר ברבנות הראשית, בחוק שיש היום, שרק בדין, בתי דינים שבמשרד ראש הממשלה הם המוכרים, היחידים. כמו שיש בגץ אחד, כמו שיש...
מבלי לפתוח את האפשרות לאפשר לרבני ערים או לכל מיני בתי דין נוספים מקבילים לפתוח בתעשיית גיורים. עכשיו, העתירה בבגץ באה ואומרת למה? התכנסו שלושה רבני עיר שיש להם כושר להיות רב עיר והם בטח יודעים לגייר ויקימו לעצמם בית דין ויגיירו. מה עונים על זה?
אני חושב שאולי אתה זוכר לפני... אני זוכר בכל אופן, אני כבר די זקן. לפני 20-30 שנה היה הדבר הזה.
כן.
והיה הרס שעד היום התוצאות שלו קיימות.
שינו את זה, שינו את זה בשיא תקופת העלייה מברית המועצות, אם אתה זוכר.
זה עוד לפני כן, עוד היה רבנים.
כן, לא, אז שינו, אז רק תקנו את ה...
כן, אבל זה היה כל מי רב עיר, באים אליו השכנים, העירייה, כולה, גייר את זה, גייר את זה, גיירו את הכל. כל הבליית גיירו. פה יש דיינים. והדיינים גם כן מכל הגוונים. מציונות הדתית, יש הכל
ברוך השם. כן, אבל הרב פרץ, מה שאני שואל זה מה הנימוק המשפטי שעונים לבגץ, שיכול למנוע אפשרות של שלושה רבני עיר להקים בית דין ולגייר?
כן, אבל קוראים לו בתי הדין. יש שני בתי דינים הרבניים. יש בית דין אחד, יש בית משפט אחד, יש משרד הפנים אחד. אז לבוא לעשות כל אחד יקום ב...
זאת אומרת, התשובה היא כמו שאי אפשר ששלושה שופטים יחליטו שהם מקימים לעצמם בית משפט אלטרנטיבי ומתחילים לפסוק פסקים, זה גם התשובה הזו. בעצם אז אנחנו פותחים בכלל...
חזרנו לגלות.
כן, אז אנחנו חוזרים אחורה.
כמו שכולם יעשו ונגמר הסיפור.
כן, אז אנחנו חוזרים בעצם לשאלות המשמעותיות.
אלו יקירו באלו, לא יקירו באלו, ואז לא עשינו שום דבר.
מצד שני, יש הרי את כל הלוביסטים האלה ש... כל הזמן מנסים להראות עד כמה קשה להתגייר, והגיור לא, לא מאיר פנים.
אבי, זה לא קשה, אני חושב שאתה יודע, אתה מכיר טוב טוב.
לא, אני רוצה לא שאתה תספר למאזינים.
זה לא קשה בכלל, אנשים באמת אוהבים אותם, מקבלים אותם, הלוואי ויבואו, הם לא באים להתגייר, לא רוצים להתגייר. לצערנו הרב לא רוצים להתגייר. אנשים מקבלים את הסל קליטה נגמר. זה לא מעניין אותו, הוא לא צריך את זה יותר. הוא לא מחפש. אנשים בוגרים לא רוצים, אומר בשביל מה? אני לא הולך להתחתן. גברים אומרים, אנחנו נתחתן עם ישראלית, הילדים שלי יהודים. סך הכל מי שרוצה להתגייר זה בנות, בנות 20 עד 30, זה מי שמאשר מתגיירים.
ויש גם את הגיורים לא בצהל.
גם בצהל, גם לא תמיד הרבה. זה רק מעט מאוד. אנשים לא רוצים להתגייר, צערנו הרב לא רוצים להתגייר בכלל.
טוב, בסדר, לא יודעים לצערנו, אתה יודע, קשים כגרים לישראל כספחת.
כן, אבל אנחנו עלולים להתבולל בסוף. בסוף יקנצו דרך...
אז אני שואל, מישהי שכן רוצה ובא להתגייר, כמה זמן לוקח לכל התהליך? שנתיים, שלוש?
כל 10 חודשים, לומדים מעגל השנה, פעמיים בשבוע או פעם בשבוע, זה קורס קצר, בודקים והכל בסדר, מקבלים אותם באהבה, מקרבים אותם, אוהבים אותם, רוצים שיתגיירו, רוצים, אוהבים אותם, אין שום בעיה. מי שרוצה, בקלות יכול להתגייר.
הרב יצחק פרץ, לשעבר ראש מערך הגיור, תודה רבה.
תודה רבה.
ערב טוב, נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. לראשונה, ההתוועדות הגדולה של השנה אצלכם בבית. אירועי צמא תשפ"א בקרוב. מהי נוסחת שלושת השלבים שמעלימה את הצורך למתוק תוך 4 ימים, אשר עזרה לעשרות אלפי אנשים להמיס את השומן הבטני ולהרגיש כלילים, בריאים וצעירים יותר? כל זאת ללא צורך בספירת קלוריות או תחושת רעב מתמיד. התקשרו עכשיו בחינם לנוסחת שלושת השלבים של הנטורופת דוקטור אליהו לוי, כוכבית 5890, כוכבית 5890.
וברוך השם ירדתי 8 קילו, וגם הסוכר ירד, וגם הלחץ דם חזר לעצמו, וגם לא הרגשתי שחוסמים אותי, לא נותנים לי מה לאכול, מה שאני רוצה, etc. פשוט אכלתי מה שרציתי, שהיה חשוב לי לאכול פחמימות.
התקשרו עכשיו והתחילו באורח חיים בריא, ללא תלות במתוקים, כוכבית 5890, כוכבית 5890. שמעתם על הטרגדיה של משפחת ולצ'יין? הרב פנחס ולצ'יין מירוחם נפטר והשאיר 7 יתומים רכים בביתו, מתוכם תינוקת בת 5 חודשים, וזאת אחר שחוו שכול בפטירת בנם לפני זמן מה. לעזרה למשפחה חייגו עכשיו 1-800-39-47-47 או באתר קופת העיר. מקומך בתור הוא 123.
מדהים לך שמייבשים אותך על הקו? בזמן שבנקים אחרים מצמצמים את מוקדי השירות, במזרחי טפחות מוסיפים בנקאים אישיים כדי לתת מענה אנושי מהיר. להצטרפות חייגו, כוכבית 8860. מזרחי טפחות, בנק אנושי, כמו שמתאים לך.
מקימי. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
אני לא נרגעת מזה. מוישי שלי לא מפסיק לשתות. מסיים בקבוק ועוד בקבוק ועוד בקבוק. תאמיני לי, אין לי מושג איך החיתול סופג את כל זה, ומוישי נשאר כליל ויבש. גיליתי מחדש את טיטולים פרימיום.
יותר ויותר אמהות מגלות מחדש את טיטולים פרימיום, בזכות הספיגה המותאמת לשתייה מרובה. טיטולים פרימיום, מבינים את התינוקות שלנו.
סימילק למאדרין בחשרות בדץ העדה החרדית. מוביל בשבעה מדדי התפתחות. לתשומת לב, חלב אמו המזון הטוב ביותר לתינוק.
סל, יש לכולם.
קניתי חדש.
מגה סל, יש באביס מחירת רכב. מבצעים מטורפים. ומגוון ענקי של רכבי 0 קילומטר ורכבי יד ראשונה, במחירים שלא יחזרו. באביס מגה סל. טויוטה קורולה 2017, מ-59,900 שקלים. אביס מחירת רכב. כוכבית 5326. כפוף לתנאי המבצע.
נועם, תמלא בבקשה את המיחם ושים אותו על השיש.
אבא, בשביל מה לטרוח?
כי מי שלא טרח בערב שבת,
סימן שיש לו נועם אחד.
נועם אחד מבית אפיקים, בר המים המתקדם ביותר, המותם לשימוש בשבת ובחול בחשרות מהודרת. להזמנות כוכבית 8510. מבצע מרענן לרוכשים עכשיו. מכונת מיצים קשים מקצועית מתנה. הזמינו עכשיו כוכבית 8510. כפוף לתקנון.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר מקימי.co.il.
מקימי, סי האופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת התארה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
משלוש יוצא אתם! בפעם השלישית, ההגרלה הגדולה של אלסיה יוצאת לדרך. פרס ראשון, דופלקס ענק. פרס שני, 30,000 שקלים. פרס שלישי, כרטיס אשראי טעון ב-10,000 שקלים. חייגו עכשיו ותגשימו חלומות. כוכבית 4574. כוכבית 4574.
שינויים, שדרוגים, שיפורים. מה לא טוב בקו 400 הישן והטוב? אז נסענו קצת יותר זמן. יכולנו לסיים את כל התהילים עוד לפני שהגענו לקויזל בכלל.
נעים לעתיד. הכירו את מהפכת התחבורה הציבורית של עיריית בני ברק, משרד התחבורה וחברת נתיבי איילון, שתהפוך את הנסיעה לקצרה ויעילה יותר. למידע על תוכנית נעים לעתיד, חייגו כוכבית 8787 או היכנסו לאתר pti.org.il.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו חוזרים אל הקורונה, ועד שיהיה חיסון, וכנראה שיקח עוד זמן, כי לא ברור בכלל מה קורה עם החיסון הזה. השאלה הגדולה, אם נצטרך ללמוד להתנהל בצורה הזו של סגרים, הגבלות, הנחיות, פתיחת עסקים, סגירת עסקים וכולי, או שיש כל מיני פתרונות יצירתיים שיוכלו יחסית לאפשר לנו לחיות בשגרה עד כמה שניתן. אנחנו עם חבר הכנסת גדעון סער, שלום, ערב טוב לך.
שלום, ערב טוב אבי לך ואל המאזינים.
אתה מביא הצעה מעניינת, גם מעביר אותה לראש הממשלה, אבל על זה נדבר עוד מעט. קודם כל, לגופם של דברים, אתה אומר, בואו נעשה מה שעושים בסין.
בסין התחילו עם זה, אבל היום הודיע אוסטריה שהיא גם תאמץ את האסטרטגיה שאני מציע. ומה בעצם זה אומר? דבר מאוד פשוט. הבעיה היא שאנחנו חיים עם מחלה שההדבקה מציבור שהוא מחולים שהם אסימפטומטיים או פרסימפטומטיים, כלומר שאין להם את התסמינים, היא הרבה יותר גבוהה מההדבקה מחולים שיש להם את התסמינים. כתוצאה מזה, המסתובבים בקרבנו אלפים רבים של חולים שממשיכים את ההדבקה בקהילה, וככל שאנחנו חוזרים יותר לחיי שגרה, אז המחלה נפוצה יותר ויותר, עד לנקודה שאנחנו אומרים, אנחנו מחזירים את הסגר, ובין לבין גם ההגבלות הן מאוד קשות. מה אני בעצם מציע? ללכת למהלך של בדיקת כלל האוכלוסייה במדינת ישראל, על פי אזורים, בזמן קצר יחסית לבדוק את כל אוכלוסיית המדינה, כאשר אנחנו מסיימים לבדוק אזור מסוים, אנחנו מחזירים בו, אנחנו כמובן מבודדים את החולים באופן אפקטיבי, ושאני מדבר מבודדים, זה כולל חולים אסימפטומטיים, וכל השאר באותו אזור יכולים לחזור לשגרה, הייתי אומר כמעט מלאה, כל הדילמות שלנו היום על המסחר לסוגיו, ועל הלימודים וכדומה, בעצם יורדות מהפה.
כלומר, בוא נהפוך את זה קצת יותר פרקטי, נניח שביום ראשון הקרוב עושים בדיקות לכל תושבי ירושלים, אחרי יומיים אנחנו נדע בכל תושבי העיר מי הם החולים, מאתרים אותם, מבודדים נכון. רק אותם, וירושלים מתנהגת כרגיל, ועל זה יש לי כמה שאלות.
וירושלים, עד שלא ייבדקו אזורים נוספים, היא לא תיפתח לאותם אזורים נוספים.
כלומר, לא יהיה מעבר בין אזור אחד לאזור שני, בלי שסיינו עם אזור אחד סופית, ואנחנו יודעים מי בבידוד ומי משוחרר.
אבל בעצם אני מדבר לנוכח היכולות שלנו, ואחר שהמפעת יצר פרויקט של איגום מטושים במדינת ישראל, אני מניח שתוך שבועיים שלושה אפשר לבדוק את כל אוכלוסיית המדינה אזור-אזור, הכל יהיה פתוח. כמובן, אני רק אסיים את הרעיון, כמובן שאחרי שעשינו את זה עדיין יהיה צריך לשמור על ההישג. אנחנו נגיע לרמת תחלואה מאוד נמוכה, ונצטרך לגבי חוזרים מחול או פלסטינים שחודרים מרחב התפר וכדומה, או לירושלים משטחי יהודה ושומרון, אנחנו נצטרך מאוד
בעצם לשמור על הקפסולות הללו, על האזורים הללו סגורים במידת האפשר, בלי להרוס את התמונה.
נכון, אבל אנחנו נוכל, אבל כל הוויכוחים שהם מנת חלקנו היום, איזה סוגים של מלאכות ומסחר וכו' וכו', אנחנו לא נצטרך להתעסק עם זה. כמובן שאנחנו עדיין לא נחזיר אירועים המוניים, מטעמי זהירות, לא אירועי ספורט המוניים, לא אירועי תרבות המוניים.
בוא נאמר, שגרה תחזור ב-90%.
אבל נחזור לשגרה כמעט מלאה.
כן, אז אני רוצה לשאול כמה שאלות. האם זה יהיה חובה? כלומר, אזרח אומר, לא רוצה להיבדק. מה עושים איתו?
לפי דעתי זה חייב להיות חובה, כי ברגע שיתחילו כאלה שהם לא ייבדקו, אנחנו לא נוכל לדעת ש...
אז מה, זה יגרור סנקציות, כנסות, משטרה? לאן זה הולך?
המדינה צריכה לחוקק חוק של חובת בדיקה. אבל בינינו, מה זה חובת בדיקה? היום המדינה אומרת לאדם, אני פוגעת בקניין שלך, אני פוגעת בפרנסה שלך, אני פוגעת בחופש התנועה שלך, אתה צריך להישאר בבית, לא לזוז קילומטר מהבית. הגבלת החירויות והזכויות שחווינו כתוצאה מהקורונה, ואנחנו עדיין חווים, היא פי כמה וכמה הרבה יותר קשה מאשר בדיקה כזאת פשוטה. ובסופו של דבר היא גם מסייעת לאותו אדם, למשפחתו, הרי אותו אדם יכול להיות חולה ואפילו לא לדעת שהוא חולה, והוא מדביק את כל בני משפחתו ואת כל חבריו.
אז יש בעיה אחת, לבדוק באמת חוקית איך עושים את זה, איך מחייבים בדיקה
בחקיקה, ומי של... בחקיקה, בחקיקה, קובעים חובת בדיקה בחקיקה.
ומי שלא עושה את זה...
אם מדינה כמו אוסטריה, שהיא דמוקרטיה מערבית, מודיעה היום שהיא תבדוק את כל הגברים והנשים והילדים במדינה עד סוף דצמבר, ועד השבעה בדצמבר היא תבדוק כבר את כל התלמידים, ועד הקריסמס, שזה עוד לפני סוף דצמבר, עוד חמישה שבועות תבדוק את כל אוכלוסיית המדינה, והאוכלוסייה שלה היא פחות או יותר בסדר גודל של אוכלוסיית מדינת ישראל. אני חושב שמדינת ישראל, שיש לה
כן, יש לנו רק הבדל יכולות... באופי, אופי האוכלוסייה, אנחנו לא אוסטרים צייטנים, אנחנו ישראלים, עם כל מיני אוכלוסיות שונות.
האלטרנטיבה זה להמשיך ולהחריב את הכלכלה והחברה, להשאיר אנשים ללא פרנסה, ושכל יום... אנחנו נקבור את מתנו כתוצאה מאותה מגפה. זאת האלטרנטיבה. אני חושב שבין שתי החלופות צריך לנסות, ואני חושב גם, דרך אגב, שתהיה יותר רענות, כי בקו הזה יש גם תקווה. כאשר אתה נמצא בתוך אותו מעגל כל הזמן, ואתה יודע שגם כאשר היישוב שלך הופך לירוק, למחרת הוא עוד פעם אדום. מדוע? כי אתה מחזיר את האנשים לקהילה, ובקהילה יש הדבקה. כאשר אתה היום שולח את הילד לגן הילדים או לבית ספר, אתה לא יודע אם הוא לא ידבק. כאשר אתה יודע שכולם נבדקו, וזה בטוח, ב-99.99%, אז אני חושב שזה גם ייתן תמריץ לאזרחי ישראל לשתף פעולה עם תוכנית כזאת.
טוב, אתה מציע את זה לראש הממשלה, אגב, הוא אומר משהו על ההצעה הזו?
תראה, אני לא נוהג לשתף בתוכן של שיחות עם ראש הממשלה, אני יכול להגיד שהייתה שיחה ארוכה, ראש הממשלה מאוד התעניין, ראש הממשלה שאל שאלות, ביקש שהתוכנית הזאת תיבחן, לתחושתי הוא הבין את ההיגיון שבה היטב, מעבר לזה, אני כמובן לא הייתי רוצה לדבר בשמו.
טוב, אז רק נחתום באמת בשאלה האחרונה, כי אתה רואה את מצבנו לא פחות מהאזרחים, אולי אפילו יותר, וגם עם הניסיון שצברת בתחומים רבים אחרים, אנחנו מסוגלים לעשות מבצע כזה? מדינה שלא מסוגלת לטפל במלוניות?
חד משמעית, כן. אם אתה, אני אומר לך שיש לנו יכולות בתחומים מסוימים שעולות בהרבה, על מדינות אחרות, אנחנו בהיבטים מסוימים, כמו בנושא של עקרוני שבת, גם בנושא בדיקות, הגענו להיקפים לא רעים של בדיקות, אבל מה הבעיה? זה לא בוצע במסגרת של תוכנית שיטתית, אדם יכול להיבדק 5 פעמים, ובכל זאת להידבק בקהילה. Okay. מה שחסר לנו היא תוכנית כלל ארצית מחייבת. בעצם את מה שרוצים לעשות באילת כמין אי ירוק, לעשות על שטח המדינה כולה, אני לא אומר שזה קל, זה מהלך מבצע לוגיסטי.
כן, הרבה לא כוח פשוט, אדם, אבל, כנראה אבל, גם צבא. כן.
אבל נכון, אבל נכון, גם אנגליה עכשיו בשביל לבדוק את תושבי ליברפול, שהייתה שם תחלואה גבוהה, הרבה את הצבא. אז יש לנו מערכות שיודעות לסייע לביצוע הדברים האלה. בוודאי יידרש זמן מסוים להכנה, אבל לפי דעתי זה בהחלט בר ביצוע.
חבר הכנסת גדעון סער, רעיון מעניין. נעקוב, נראה מה מתקדם איתו. תודה רבה לך.
תודה רבה לך, אבי, ערב טוב.
ערב טוב, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575. רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה. כפוף לתקנון.
מאזינים יקרים, סגולת הטהרה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לזרע קודש בר קיימא. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה הנדירה, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
החלה מכירת בלק פריידיי במחסני חשמל, פתוחים לקהל בסניפים, באתר ובטלפון, כוכבית 5018. שלם וכך, עוד היום, אצלך בבית.
המחיר נמוך מדי במחסני חשמל.
לטיסה לחול צריך להמתין, למים חמים? ממש לא. רגע לפני שהחורף מגיע, התקדמו למחמם המים של פסגז ותהנו ממים חמים ללא המתנה 24 שעות ביממה. פסגז, כוכבית 9636.
שימו לב, מחסלים מלאים בפעמית סטור. 5 ימים של אטרף ואתם מרוויחים 10 פריטים במחירי חיסול ב5, 10 ו15 שקלים. לדוגמה, 20 תבניות אינגליש ב5 שקלים, 2 חבילות סכום קשיח ב5 שקלים, רק בפעמית סטור. אל תפספסו.
צריכים פתרונות לתקופה המאתגרת? טוב שיש מומחים של טפחות. אודי, אתה יכול לספר לנו?
בשביל מי שצריך עכשיו משכנתה, יצרנו את משכנתה בקצב שלך. משלמים כמה שיכולים, לפי הקצב שלכם. אם עכשיו קשה, תשלמו מעט, ואחר כך תגבירו.
התקשרו עכשיו למומחים של טפחות, כוכבית 8860. אי עמידה בפירון ההלוואה עלולה לקרוא חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל, כפוף לשיקול דעת הבנק, כאמור בבחינת מידע בלבד.
הזמינו אתכם לוועדה רפואית בביטוח הלאומי? בימים אלו במיוחד, מרכזי יד מכוונת ישמחו לסייע לכם בייעוץ ובהכנה לוועדה הרפואית, בשיחת טלפון או בשיחת וידאו עם רופא מומחה, והכל חינם, בלי לצאת מהבית. בואו לממש את זכותכם לייעוץ ביד מכוונת והזמינו תור. כוכבית 2496.
ביטוח לאומי לצדך, ברגעים החשובים של החיים.
99.9 בייבי של סאנו מתאים במיוחד לחיטוי וניקוי סביבת התינוק. משמיד ומחטא 99.9% מהחיידקים ומתאים לניקוי משטחי החתלה. כיסאות אוכל, עגלות, צעצועים ועוד. 99.9% בייבי של סאנו נבדק במעבדת מיקרוביולוגיה. היפואלרגני וללא חומרים משמרים. מה הבעיה? קחו סאנו.
כולם אומרים לכם להיות חזקים. חזקים בדיבורים, אה? בסופרב דואגים שתהיו חזקים באמת. תמיד. סופרב, יצרנית אוספי הבריאות הגדולה בישראל. שומרת על המשפחה שלכם חזקה לאורך כל הדרך, עם המוצרים המובילים בחשרות מעודרת. סופרב, לחזק אתכם זה הצד החזק שלנו.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה, גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סיופנה, מקימי.
כפוף לתקנון.
חוסכים? חיים. שבע ברכות, חתונה ובר מצווה הם אירועים מרגשים במיוחד. הכי חשוב לנו לחגוג עם בני המשפחה והקרובים, ושבעזרת השם כולם יחזרו הביתה הבריאים. גם בשמחות נקפיד על הכללים. מסכה, ריחוק חברתי ומספר מוזמנים רק לפי המותר. אירוע צנוע הוא חיסכון בחיי אדם. בכל מקרה של חום או תסמינים, יש לגשת להיבדק ללא צורך בהפניה. לקו מידע, מתי ההסברה למגזר החרדי, חייגו 03-509-7000. נשמעים להנחיות, נזהרים בקדושת החיים. מגיש משרד הבריאות.
מטרנה מעניקה לכם את האקסטרה, סדרת תחליפי חלב הצומחת ביותר. מטרנה אקסטרה קר מהדרין, האקסטרה של תחליפי חלב, עם היתרון המשולש לעיכול קל. על פי נתוני סטורלקס לשנת 2019, לתשומת לב, חלב אם הוא המזון הטוב ביותר לתינוק.
סליחה בבקשה, אפשר לשבת?
בוודאי, מרכז השולחן והכיסא, כל סוגי השולחנות והכיסאות למטבח, לסלון ולמשרד, במחירים מיוחדים מהיבואן לצרכן. מרכז השולחן והכיסא, ירמיהו 23 ירושלים, פתוח מ-10 עד 10 רצוף.
עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו אנחנו עם הפרופסור יהודה אדלר, שלום, ערב טוב.
ערב נפלא, מה שלומך אבי?
בסדר, ברוך השם. מנסים להבין לאן הולכים, ואני שואל אותך כדיקן הפקולטה למדעי הבריאות במרכז האקדמי למשילות ועסקים. בוא נדבר רגע על הסגר, המושג שנקרא סגר. כי עכשיו, כמו שאני שומע ממש בשעה זו, קבינט הקורונה עושה מהמילה הזו תבנית קצת אחרת. סגר לילי, סגר למסחר משבע, סגר בערים כתומות ולא רק בערים אדומות. ואני מנסה להבין, האם בכלל יש יעילות במילה סגר שהוא לא הרמטי?
מבחינתי, סגר זה כישלון. אנחנו כבר היינו בשני סגרים כאילו הרמטיים, אחד יותר הרמטי, אחד פחות הרמטי. וזה היה התוצאה של כישלון מנהיגותי חד משמעי, כישלון בניהול המגפה, וגם כישלון שלנו כעם. אז סגר זה כישלון, מה זה סגר? זה כישלון של המערכת, בניו זילנד אין סגר, יש עוד מדינות שאין בהן סגר. אני הייתי מקדים ואומר שסגר לילי זה סגר שאין בו שום יתרון, והוא מיותר לחלוטין, הוכח גם במדינות אחרות, שאין בו שום משמעות. עכשיו, אבי, בוא נגיד שאני עכשיו מתקשר לכל מנהיגי העולם, ואני אומר להם, תקשיבו, אני החלטתי חודשיים סגר בכל העולם. עכשיו, תראה, לא יהיו תאונות דרכים, לא תהיינה מחלות, לא תהיינה
מחלות. לא ישתדו בנקים גם, כן. ו?
לא ישתדו בנקים, ופרופסור אדלר הוא גיבור העולם, מבחינה בריאותית. אבל העולם מתמוטט כלכלית, ערכית, חברית, התפתחותית. ולכן סגר זה אסון. תשמע, האבטלה עלתה פי שניים. היום הודיע משרד התעסוקה. יש כאן כמעט מיליון מובטלים. יש כאן אנשים שכבר אין להם אוכל לאכול. אתה יודע, אני רופא קרדיולוג בכיר. ברעננה יש לי מרפאה פרטית מסגשגת, באים אלה חולים מכל...
גם יושב ראש האיגוד האירופאי למחלות שריר וקרום הלב.
נכון, ואגב אני גם יועץ קורונה של עיריות ראשון והרצליה, ועוד פעם נדבר גם על זה. באים אל האנשים, בהשתתפות תפליט של 150 שקל, ולא סכום בשמיים, אין להם. הם יושבים ובוכים, ועניים חדשים.
אבל זה בדיוק העניין, הפרופסור אדלר, זה בדיוק האיזון שכל הזמן הממשלה מנסה לתמרן בין...
אני לא רואה איפה היא מנסה. היא לא מנסה בכלל. תגידי, למה הילדים שלנו לא לומדים? למה הילדים שלנו מתפרקים? למה הילדים יש חרדות ודיכאונות ופערים שהולכים וגדלים? והתפתחויות חברתיות על הפנים. היום הייתי בוויינט בבוקר עם השר גלנט, אתה צודק בכל מילה. בכל מילה. למה?
אז אתה מציע מה? להתעלם מהקורונה?
אני מציע להתעשת, להחליף תפקט, שכבר אני קורא לזה 10 חודשים לעשות, לתת למנהלי הרשויות, העיריות, המועצות, לנהל. אתה יודע מה מקדם ההכפלה כרגע בראשון?
לא.
0.66. במדינה זה 1.03.
כן.
למה? כי יש בראשון ראש עיר מעולה. ולא בגללי שאני רואה את קורונה של ראשון, אני רואה איך שהוא מנהל. ויש לו לקח אותי מראה כמה הוא טוב, גם ראש עיריית הרצליה. משה פדלון, שהוא מעולה שבמעולים.
כלומר, אתה אומר, מאחר והקורונה עם עניין חברתי, אז אנחנו צריכים להשאיר אותה ברמת הרשויות המקומיות, ולתת לכל עיר, על פי מרקם האוכלוסייה שנמצא בה, להתנהל.
ולמעלה, רגולציה. בדיוק. נורא פשוט. נורא פשוט, תראה, שאני משתתף בישיבות של מועצת העיר ראשון, או הרצליה, אתה יודע לאיזה פרטים אנחנו יורדים? לפרטים של דירה, לא של שכונה.
אני רוצה לשאול אותך, פרופסור אדלר, מה הייתם עושים בהרצליה, אם בכל בניין מגורים היו 300 ילד? גרים בו 300 ילד. אם היו לכם 70% מהאוכלוסייה בהרצליה, משפחות של 10 נפשות בדירה שהיא פחות מ-100 מטרים. מה הייתם עושים בהרצליה? אתה יודע, אני יכול להביא לך עוד שורה ארוכה של שאלות.
אתה צודק במיליון אחוז. אגב, אני מההתחלה החמאתי לסקטור החרדי. אני חושב שהוא התנהל לא פחות טוב מהסקטור החילוני והערבי. יש לי הרבה חברים בבני ברק ובירושלים. אני יודע כמה שהם שומרים וכמה שזה קשה. אגב, עיקר ההתדבקויות הן בבתים שלנו, רק שתדע, ושאלה מצוינת. והייתי צריך לפתור את הבעיה עם כל הקושי הזה גם בערים האלה. אתה צודק, זה הרבה הרבה יותר קשה. ואני רוצה להגיד לך כאן שאני חייב להגיד שוב למגזר החרדי שהם חברים מאוד טובים שלי, לא רק הם, גם המגזר הערבי חברים שלי, כל הכבוד וישר כוח. אני יודע כמה קשה היה להם. אתה יודע, סיפר לי ישי לוי מסוף שבוע, אתה מכיר אותו בטח.
כן.
באקדנציה ההיא של בר סימן טוב, סליחה, הוא התחנן לפניו שיבוא פעם אחת להסביר לחרדים מה לעשות, הם לא ידעו. והוויה אחרת, ומנהגים אחרים, ותרבות אחרת, פעם אחת הוא לא בא. אבל ברגע שאנחנו מדברים עם הרבנים, ברגע שאנחנו מדברים עם ראשי הקהילות, הדברים מסתדרים.
כן, זה לזה קוראים סימן טוב ומזל טוב. הפרופסור יהודה אדלר, דיקן הפקולטה למדעי הבריאות במרכז האקדמי למשפט ועסקים, תודה רבה לך.
תודה רבה ושיהיה שבוע טוב, להתראות.
ערב טוב, שבוע טוב, דברי טעם. אנחנו נחתום את השעה הראשונה של המהדורה המרכזית בנקודה הזו. לא לפני שנאמר תודה לעורכת הראשית אסתי פלד, לאורי כהן הטכנאי. נספר לכם שמיד אחרי חדשות השעה 8 נשוב לשעה נוספת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב.